שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו מתחילים? אל מול הרוג הלך והקולה, אין סיכוי. בשיעור הזה, תלוי. תלוי. שלום לכולם, שוב ברוכים הבאים. שמי רן תמיר, נעים מאוד. כל פעם ביום הורים אני מרגיש איזשהו יום של חג, נקרא לזה ההורים הביולוגיים וההורים המאמצים נפגשים, נגיד את זה ככה. כלומר, אנחנו בעצם הזרוע הארוכה של המשפחה, של ההורים, ואנחנו בעצם עושים את השליחות שלכם, ולכן באמת עצם הפגישה היא חשובה, וגם התוצאות שלה ודאי חשובות. אנחנו עכשיו נלמד איזושהי סוגיה, לא הרבה זמן, חצי שעה, עד בערך 6:45, ושאני חושב שהיא בעצם אולי הנושא המרכזי שבשבילו בעצם הבנים נמצאים פה, והסוגיה הזאת היא בעצם, הסוגיה הזאת, זה לא רמקול, והסוגיה הזאת זה לאינטרנט. והסוגיה הזאת היא בעצם אולי הסוגיה הכי חשובה של החיים שלנו. כמו שכתוב כאן בכותרת של הדף הזה, מגמת החינוך. כלומר, מה לנו יותר מחינוך, ומי מאיתנו לא רוצה להיות מחונך. ואני חושב שכל המאמצים שלנו כהורים, וגם בבית המדרש ומחוץ לבית המדרש, המטרה שלנו, המגמה שלנו, זה באמת להיות אנשים מחונכים, ולהוציא מתחת ידינו חניכים, נקרא לזה מחונכים. אז אנחנו קצת נלמד את הסוגיה הזאת, איך התורה מתייחסת לסוגיית החינוך, מה המגמה, מה המטרה, מה האידיאל, מה הכשלים הפוטנציאליים בדרך וכו'. איך אנחנו נעשה את זה? אז יש הרבה דרכים ללמוד את הסוגיה הזאת. אני בחרתי דווקא ללמוד את הדברים דרך הפסוקים של התורה עצמה, וידוע שאחת הדרכים ללמוד סוגיה או נושא זה ללכת לפעם הראשונה או לפעמים הראשונות שהנושא הזה מופיע בתורה, ושם כנראה נמצא את המפתח להבנת הסוגיה. אז אם אנחנו מחפשים את שורש חנך בתורה, ח' נון חף, שורש חנך, אנחנו מוצאים אותו בחלק הראשון של ספר בראשית, ב-14 הפרקים הראשונים, 14 הפרקים הראשונים, אנחנו מוצאים שורש חנך 3 פעמים. פעם אחת, במקום מספר 1 אצלנו בדף, בספר בראשית בפרק ד', אדם הראשון, בניו 3, קין, אבל ושת. אחרי שקין רוצח את אבל, אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותו בכל מיני סוגים של אנשים שהם כנראה שיקום של הקלקול שהוא צריך לתקן. ואז אומרת התורה, אחד העונשים או אחד השיקומים בפסוק י' ב', פרק ד' פסוק י' ב', כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תת כוחה לך, נא ונד תהיה בארץ. ואז ויצא קין מלפני השם, וישב בארץ נוד, קדמת עדן. וידע קין את אשתו, ותר ותלד את חנוך. אם כן, חנוך זה הבן של קין, כלומר דור שלישי לאדם הראשון, דרך שושלת קין הוא הבן של קין. אם כן, החנוך, החינוך, החנך הראשון שפגשנו, זה החנוך הזה. אם כן, ותר ותלד את חנוך, ויהי בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. שאלה, האם קין הוא נקרא אבינו, קין אבינו? האם אנחנו בניו של קין? לא, קין הוא לא אבינו, מה נעשה? אם כן, כנראה שהחנוך הזה מסמן ומסמל איזשהו דגם חינוכי שתכף ננסה לפצח אותו, אבל אנחנו לא הולכים בדגם הזה, בכיוון הזה. החנוך השני שפגשנו, פרק אחר כך, פרק A, חוץ אמרנו מקין ואבל שנרצח, יש בן שלישי לאדם הראשון, שט. לשט הזה יש גם שושלת של הופעת הדורות. דור שביעי לשושלת אדם הראשון דרך שט, גם שם מצאנו חנוך אחד. כפי שכתוב בפסוק א' לדוגמה, ויחי חנוך, זה לא החנוך הקודם, החנוך הקודם הוא הבן של קין. החנוך הזה הוא בשושלת שט, הוא דור שביעי לאדם הראשון דרך שט. החנוך הראשון הוא דור שלישי לאדם הראשון דרך קין. מה אנחנו יודעים על החנוך הזה? ויחי חנוך 5 ו-60 שנה והיולד את מתושלח, והתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. כן, צריך להבין את הפסוק, מה קרה שאיננו, כי לקח אותו אלוהים. האם אנחנו מבניו של שט? כלומר, האם שט הוא אבינו הראשון? אני שואל. שט הוא אבינו? לא. אני לא מכיר ביטוי כזה שט אבינו. אין ביטוי כזה. אלא כנראה שאנחנו כנראה צריכים להגיע לאבינו הראשון, שהוא אברהם, ושם כנראה נמצא את הדגם החינוכי שמתאים לנו. ובאמת, לא מפתיע, בפרק י' ד' בסיפור מלחמת העולם הראשונה של ארבעת המלכים בחמישה, אברהם אבינו, אז אברהם, שומע שגילת שליט מקף לוט שבוי, ואז וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו, 18,300, וירדוף עד דן. אם כן, איך נקראים האנשים שנמצאים בביתו של אברהם, שתכף נראה מה הם עשו? חניכיו, חנך. אם כן, יש לנו חנוך אחד, קין, חנוך שני, שט, חנוך שלישי, אברהם. עד לכאן הקדמה. אם כן, כנראה שיש שלושה דגמים, או שלושה אבות טיפוס חינוכיים, שיש דגם חינוכי אחד, אף טיפוס אחד שהוא מתאים לשושלת הקיינית, יש אף טיפוס אחד מתאים לשושלת השטית, ויש אף טיפוס, ושני אלה לא שלנו, ויש אף טיפוס שלישי שהוא אנחנו, החניכים של אברהם אבינו שגדלו אצלו בבית. טוב, עד לכאן הקדמונת. עכשיו בואו נתחיל את טיפה לפצח את הפסוקים. נחזור למקור אחד. כשאנחנו קוראים את פסוק י' ז', וידע קין את אשתו, ותר ותלד את חנוך. לא נאסר על קין להיות שותף בהבאת ילדים לעולם. אם כן, זה בסדר, שיש לו בן שנקרא חנוך. מה קין עושה לפי פירוש אחד, או חנוך לפי הפירוש השני, אבל פשט הפסוק זה קין, ויהי בונה עיר. זה נשמע טוב או לא נשמע טוב? מצוין. סוף סוף יש אדם אחד בעולם שנקרא קין, שמתחיל לבנות את העולם. מצוין. קבלן הבניין הראשון, לפי מה שהתורה מתארת, הוא קין. הוא בנה עיר, ואיך הוא קרא לעיר הזו? על שם בנו. ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. וכן, אם ישאל אותנו אדם בחידון התנך, תגיד, איך נקראה העיר הראשונה בהיסטוריה? מפתיע, לא חשבנו על זה. חנוך. אז הפסוקים האלה נשמעים בסדר, לא? כן? הנה, יש אדם שלוקח אחריות, בונה את העולם, ואם אפשר לומר, מצווה על בניו, בזה שהוא נותן כינוי או מכנה את העיר הזאת בשם בנו, נותן כיוון, המגמה זה לבנות את העולם. זאת המגמה. זה נשמע מצוין. רק יש בעיה אחת. שבפסוקים הקודמים, פסוק י' ב', אני חוזר שוב למקור אחד, כמו שאמרנו מקודם, הקדוש ברוך הוא הטיל על קין כמה הטלות שכנראה צריכות לתקן את הקלקול של הרצח, של הבל. המטלה הראשונה, לא נתייחס אליה היום, כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תת כוחה לך. נעזוב את זה. מטלה שנייה, אני לא רוצה לקרוא לזה כללה שנייה, אלא תיקון שני, נא ונד תהיה בארץ. נא ונד. מה זה לנוע? מה זה נא? לנוע. מאיפה כבודו הגיע? מרעננה. אם כן, מרעננה לירושלים, אם אפשר לומר, אתה נע אתה. נכון? אבא של יוגב, נע. מרעננה לירושלים. ועוד שעה וחצי, הוא ינוע בחזרה. מירושלים לרעננה. אם כן, תנועה, זה מעבר גיאוגרפי של אדם, או קבוצת אנשים, לא משנה, ממקום למקום. זה נע. אז מה זה נד? נע ונד. מה זה נד?
להתנדנד.
להתנדנד. איפה הנדנדה נמצאת? בגן השעשועים. נכון? הנדנדה היא לא פעם פה, הנדנדה זה אותו כיסא. נכון? כלומר, אני הילד הקטן, יושב בכיסא, באותו כיסא, ואני מתנדנד. כלומר, על אותו כיסא אני מתנדנד. כלומר, אם תנועה זה בעצם מעבר של אדם ממקום למקום, מבחינה גיאוגרפית. תנודה זה שכשאדם נמצא באותו מצב, באותו מקום, אבל אין לו מנוחה. אין לו יישוב הנפש, אין לו יישוב הגוף, אין לו יישוב הדעת. הוא כל הזמן בתנודה. הוא כל הזמן באיזשהו בלבול פנימי, נקרא לזה ככה. אם כן, העונש שקין קיבל הוא עונש חמור מאוד. להיות נע ונד. כלומר, במילים של היום היינו אומרים, להיות אדם חסר יציבות. כלומר, גם כשאתה במרכאות לא תנוע, אתה לפחות תנוד. שאלה. הנה הקדוש ברוך הוא אמר לקין שהוא צריך להיות נע ונד. האם קין יכול לעבור על גזירת ריבונו של עולם ולא לנוע? הוא יכול לא לנוע? מה? דרך אגב, תראו רגע רשי, אם תראו רגע רשי במקור 4, נע ונד, רשי לא מחלק בינה לנד, אבל רשי אומר משפט חמור, אין לך רשות לדור במקום אחד. כלומר, אם הייתי הולך עם זה עד הקצה עם המשפט הזה, זאת אומרת שקין לא היה שם לילה שני את הראש באותו מקום. האם קין יכול להחליט שהוא שם את הראש לילה שני באותו מקום? הוא יכול לפעול את זה או לא? כן. הקדוש ברוך הוא אומר לי נע. סליחה שאני אומר, ריבונו של עולם, אני שם עליך פס, אני מחליט לא לנוע. אני מחליט לא לנוע, אני מחליט לשבת. כלומר, קין באופן תיאורטי יכול להחליט שהוא לא נע. שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה נע, והוא לא נע. האם קין, אומרת אמא של אלעד, אבל האם קין יכול לא לנוד? כלומר, האם קין אחראי על מנוחת הנפש הפנימית שלו? לא. אם כן, קין יכול לא לנוע, אבל הוא לא יכול לא לנוד. וזה בדיוק מה שקין עושה בחוצפתו, פסוק הבא, ויצא קין מלפני השם, וישב, וישב על מה הוא עובר? על נע. הוא לא נע, הוא מתיישב. איפה הוא יושב? בארץ נוד. זה נד. אם כן, קין לא יכול לעבור על גזרת נד, אבל הוא עובר ברגל גסה על גזרת נע. האם הישיבה הזאת של קין בארץ נוד היא רצון השם? לא. עכשיו, ברוב חוצפתו מה הוא עושה? לא רק שהוא לא נע, אלא וישב, וישב בארץ נוד קדמת עדן, וידע קין את אשתו, בסדר? לא נאסר עליו להיות שותף בבניין העולם, בסדר גמור, בבניין העולם במובן הזה של להביא ילדים לעולם, ותער ותלד את חנוך עד לפה בסדר, ויהי לפי פירוש אחד קין, בונה עיר, אם כן קין, ברגל גסה, לא רק שלא נע, אלא יושב, אלא הוא מקבע את הישיבה, על ידי שהוא בונה עיר. בניין עיר, הייתי אומר, זה שיא הקביעות, זה שיא ההתיישבות, זה שיא ההתייצבות, זה שיא חוסר התנועה. אז הפסוק הזה שנראה לנו בהתחלה תמים מאוד, ואפילו חיובי, כמו ששאלנו פה מקודם, האם כשקין נהפך להיות קבלן הבניין הראשון, בהיסטוריה, זה טוב או רע? אז כולם אמרו פה זה מצוין. הנה, סוף סוף יש אדם שלוקח אחריות על בניין העולם. כן, רק יש בעיה אחת. שהקדוש ברוך הוא אמר לך, שאתה לא תיקח אחריות על בניין העולם. כי רוצח כנראה לא יכול לקחת אחריות על בניין העולם. אפשר לעשות תשובה, אבל אצל כאן זה סיפור קטן, כנראה קצת יותר מורכב. אם כן, ויהי בונה עיר, אם כן, קין ברוב חוצפתו עובר ברגל גסה על ציוויו של ריבונו של עולם, ועוד, עוד, עוד, אם אפשר לומר, הולך עד הקצה עם זה, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהצוואה שהוא משאיר לדורות, החינוך, אם אפשר לומר, או הצוואה, הכיוון שהוא משאיר לדורות, אני אומר את זה בשפה של העיתון. רבותיי, תהיו שותפים בבניין העולם, לא אכפת לכם מה אלוהים חושב על זה. אלוהים לא בתמונה, אלוהים לא בעניינים. אלוהים אמר נע, אני וישב. בארץ נוד, לא נורא. לא רק אני וישב, אני בונה עיר. ולא רק אני בונה עיר, אני קורא לבן שלי, אני קורא לעיר הזאת, סליחה, על שם הבן שלי חנוך. אם כן, עכשיו בואו נעלה להגדרה עקרונית. אם כן, הדגם החינוכי הראשון זה להיות אדם ששותף בבניין העולם החומרי, כשהקדוש ברוך הוא לא נמצא בתמונה. אני מסביר את זה מאוד ברור. בסדר? אתם מסכימים או לא? זה מה שכתוב פה. כלומר, להיות שותף בבניין העולם החומרי, כשהקדוש ברוך הוא לא בתוך גבולות ההכרעה שלך, בתוך גבולות ההחלטה שלך. אם כן, זה הדגם החינוכי הראשון. אני חוזר, האם אנחנו הבנים של קין? לא. אז כנראה שזה לא הדגם החינוכי שלנו. כלומר, להיות שותף בבניין העולם, בלי לגלות את רצון השם, זה כנראה לא חלק מההכרעה שלנו, מהכיוון שלנו. טוב, אנחנו עוד נשכלל יותר מזה, יותר בהמשך, נשכלל יותר את המשפט הזה. רצית להעיר משהו מקודם? אוקיי. הלאה. החנוך השני, הוא אמרנו, הדור השביעי, החנוך לשושלת שט, הדור השביעי לשושלת שט, והכי חנוך 5 שנה מקור 2, והיולדת מתושלח, והתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. האדם הראשון שנאמר עליו, לפני נוח, בין חנוך הזה לנוח, 3 דורות. 10 דורות מאדם עד נוח, נוח המבול, שנת 2000 לבריאת העולם. החנוך הזה הוא דור שביעי לשושלת אדם הראשון דרך שט, אם כן 3 דורות סך הכל בין חנוך הזה לנוח, כלומר לא פער גדול כלפי ביחס למבול. האדם הראשון שעליו נאמר והתהלך את האלוהים, זה חנוך. נאמר גם על נוח, נאמר גם על אברהם, בניסוחים קצת שונים. אבל הראשון שעליו נאמר והתהלך את האלוהים, זה חנוך. האם הפסוק הזה נשמע טוב? נשמע נפלא. והתהלך ראובן את האלוהים. נפלא מאוד. הלוואי שהיינו מתהלכים את האלוהים. אז הפסוק הזה נשמע לכאורה אידיאל. והתהלך חנוך את האלוהים. אבל, ואיננו. למה? כי לקח אותו אלוהים. זה האדם הראשון שעליו נאמר והתהלך את האלוהים, וזה האדם הראשון שעליו נאמר ואיננו כי לקח אותו אלוהים. שואל החתם סופר, תכף נקרא, ריבונו של עולם, למה לקחת את חנוך? למה ואיננו כי לקח אותו אלוהים? החתם סופר שואל שאלה יותר אדירה מהשאלה הזאת. מי אבינו הראשון? אברהם. מי הראשון שעליו נאמר והתהלך את האלוהים? חנוך הזה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא בחר בחנוך להיות אבי האומה הישראלית? האבא הראשון שלנו היה אמור להיות החנוך הזה, שעליו נאמר, והתהלך את האלוהים.
ישראלית או יהודית?
בוא נעזוב את השאלה הזאת, כי לא ירדתי לסוף דעתך. ישראלית, הכוונה ישראלית כפי שהיא צריכה להיות.
לא תקיימת
תקופה. אני לא נכנס עכשיו לסוגיה של הכינוי שבט יהודה או ישראל. נעזוב את זה. זאת שאלה חשובה, אם אתה רוצה, תסתכל, יש לנציב פירוש של מגילת אסתר. זה פירוש קצר, עמוד אחד. בפירוש הזה הוא עומד על החילוק בין יהודה, כלומר בין יהודי לישראלי. יכול לפתור דרך אגב הרבה קושיות ביחס לכל מה שקורה היום בחברה הישראלית. מה זה, מי הוא יהודי, מי הוא ישראלי, סוגיה שלמה. אם תרצה אחרי זה נראה לך. טוב, הלאה. אם כן השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לקח את חנוך ולא בחר בחנוך להיות האבא הראשון של האומה הישראלית, של עם ישראל? אומר החתם סופר, מקור 5. החתם סופר הזה מופיע בהקדמתו לשאלות ותשובות על יורה דעה שנקראת פיתוחי חותם. שואל כמה שאלות, נתמקד בשאלה המרכזית. למה הקדוש ברוך הוא לא בחר בחנוך, אלא בחר באברהם? ולמה איננו חנוך כי לקח אותו אלוהים אחרי שהוא התהלך את האלוהים? אומר החתם סופר, 5. הורה בזה כי נפלט אהבת השם לאברהם אבינו עליו השלום. למה הקדוש ברוך הוא כל כך אהב את אברהם ובחר באברהם דווקא? על שלימד דעת את העם וקרבם לעבודתו. אברהם אבינו בשפה של היום היינו אומרים, לקח אחריות ציבורית. בזה שהוא לימד דעת את העם וקרבם לעבודתו. כלומר, ראה את האידיאלים של העולם והיה שותף בהפצת האידיאלים האלה בעולם. אומר החתן סופר, ואיש שעמדה לו, הזכות הזאת, יותר מכל מעשה הטוב וזכות הנפש אשר היה לו לעצמו. כלומר, לקיחת האחריות הציבורית שלקח אברהם על עצמו, הביאה אותו למדרגות עליונות מאוד, הרבה יותר מאשר עצם זיכוך הנפש הפרטי האישי שלו. היום אנחנו עסוקים בדור הזה, הרבה במימוש עצמי, בהצלחה, גם בממד הרוחני. אדם הרבה פעמים יכול להיות מאוד עסוק בבניין הרוחני שלו, פה בעולם הזה, גן עדן, עולם הבא. כל הזמן הוא שבוי בעצמו. אומר החתם סופר, אברהם אבינו זכה למה שזכה, לא בזכות ההתעלות הרוחנית שלו לעצמו, אלא בזכות לקיחת האחריות החברתית שהוא לקח על החברה. כי זה עמד לו יותר מכל מעשה הטוב וזכות הנפש אשר היה לו לעצמו, לאברהם לעצמו. כי באמת, גם לפניו היו יחידי סגולה אשר ידעו את השם ודעת דרכיו יחפצו. ובאהבתו ישגו תמיד, היו אנשים צדיקים גם לפני אברהם. לדוגמה, מי לנו גדול מחנוך? הנה החנוך שלנו. חנוך דור שביעי שושלת שט, אשר מעולם תשוקתו ודבקותו בהשם, כאן אומר החתם סופר דבר שקשה להבין אותו. נתפרדה החבילה חברת ארבע היסודות. ידוע שהאדם גם בגופו וגם בנפשו מורכב מארבעת היסודות הבסיסיים, אפר, מים, רוח, אש. אפר הוא יותר חומרי, האש יותר רוחנית. חנוך הצליח לפרק את החבילה. כלומר, הצליח להפריד את יסוד האפר מיסוד האש. יסוד האש מיסוד האפר, זה דברים נשגבים מאוד, מופלאים מאוד. עד כדי כך אומר החתם סופר, חדל מיות אדם. טוב, לא מבין איך אדם יכול להיות בעולם הזה, כבר לא אדם. חדל מיות אדם ונתעלה להיות כאחד מצווה מרום במרום, העומדים את פני המלך לשרתו. כבר חנוך נהיה מלאך בעולם הזה. אומר החתם סופר, ולא מצינו באברהם אבינו עליו השלום שנזדקך אפריריותו כל כך. לא מצאנו כזה זיכוך רוחני אצל אברהם. אז מה, אפשר לומר שחנוך היה יותר צדיק מאברהם? אלא, אך לא מצד פחיתות וחסרו נפשו של אברהם לא הגיע אל המעלה הזו. כי אם אברהם אבינו עליו השלום היה עושה כאשר עשה חנוך הזה לשושלת שט, להתבודד עצמו מחברת בני האדם, התעלה גם הוא להיות ממלאכי אל. כלומר, אם אברהם אבינו היה הולך בדרך החנוכית של החנוך הזה, גם הוא היה נהפך למלאך. הוא היה מזניח את העולם, מפקיר את העולם, מפקיר את החברה, מפקיר את בניין העולם, מבחינה רוחנית וחומרית, ואומר, בוא נהיה צדיק לעצמי, אני ואלוהים חברותה, בעולם עליון וכו'. אז למה אברהם אבינו לא עשה ככה? ואשר לא עשה כן, אברהם, הוא, כי התבונן בחוכמתו, כי לא, עמודה אמצעית, שורה ראשונה, כי לא באלה חפץ השם שישלים האדם את נפשו לבד ואת אנשי דורו ישיר אחריו תרבות אנשים חטאים ומכיסי השם. הקדוש ברוך הוא לא חפץ בזה שאדם ישלים את עצמו וכל החברה מסביב תתפרק. הראיה, כמו שאמרנו מקודם, שלושה דורות אחרי חנוך, מה הגיע? המבול. כלומר, הרס טוטלי של כמעט כל המין האנושי, חוץ משמונה אנשים. נוח ואשתו, שלושת בניו ונשותיהם, זהו. אם כן, ראה אברהם אבינו, כי לא באלה חפץ השם שישלים האדם את נפשו לבד, ואת אנשי דורו ישיר אחריו תרבות אנשים חטאים ומכיסי השם, שלא עוסקים בבניין העולם. כמקרה אשר קרה לדורו של חנוך ודור המבול, הניסיון הזה לימד אותו את אברהם, כי טוב לאדם, תראו איזה משפט, למעט בהשלמת נפשו, הכל כמובן יחסי, למען רבות, למען ריבוי, להרבות כבוד השם, למעט את מורדיו של מקום, ולהרבות עבדה ויודיו. כן, עדיף שאדם קצת פחות יטפל בעצמו ויקח אחריות חברתית על הציבור ולא יהיה אגואיסט, גם אם האגואיזם הזה הוא אגואיסט רוחני. כי מה ייתן אומר החתם סופר ומה יוסיף האדם אם יוסיף מלאך אחד על אלפי רבבות מלאכי מעלה? ישר כוח חנוך, נהפכת למלאך. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי מספיק מלאכים בשמיים, אני בורא כל יום מלאכים, אני לא צריך עוד מלאך, אני צריך פה בני אדם קדושים שבונים את העולם. לא אנשים שמרוב שהם צדיקים, מרוב שהם רוחניים, בורחים מן העולם. וכו'. כי מה ייתן ומה יוסיף האדם אם יוסיף מלאך אחד על אלפי רבבות מלאכי מעלה? הלא השם בורא וממציא כהנה וכהנה חדשים לבקרים. מלאכי מעלה. ואם כה יעשו יחידי סגולה בכל דור ודור, אם אותם האנשים שמסוגלים לקחת אחריות על החברה, ישכחו את החברה, ויהיו אגואיסטים ויטפלו רק בעצמם, וידאגו לעולם הרוחני שלהם, ואם כה יעשו יחידי סגולה בכל דור ודור, ימצא אחד מיני אלף קודש להשם, כמו החנוך הזה, ורוב העולם מקולקל, הארץ תשם מרעת יושביה, תשם מלשון שממה, וחפץ הבריאה, הרצון האלוקי בבריאה, נשארה ממעל, נשאר מחוץ לעולם. אם כן, אני עכשיו שוצא להגדרה. אם החנוך הראשון של שושלת קין הוא בניין העולם בלי אלוהים, חנוך השני, בדיוק להפך, להתקשר אל אלוהים, בלי לבנות את העולם. האם אנחנו מהבנים של שט? לא, שט הוא לא אבינו. אם כן, הדגם החינוכי הראשון, שהוא בניין העולם החומרי, כשהערכים האלוקיים לא נמצאים בגזרה, או הדגם החינוכי השני, להתחבר אל ריבונו של עולם, אל האלוהים, אל הערכים האלוקיים, בלי להיות שותף בבניין העולם. הקיינות הזאת, והשטיות הזאת, זה בדיוק אנטיתזה. זה שני דגמים חינוכיים, דרך אגב, שמצויים גם היום. בעולם בכלל וגם בעם ישראל בפרט. כלומר, או תהיה שותף בבניין העולם, סליחה שאני קצת מקצין את הדברים, העיקר שתדאג לעצמך, תצא עם תואר שלישי מהאוניברסיטה, כדי שבמקרה הרע תוכל להתפרנס בכבוד, ובמקרה הטוב תהיה אידיאליסט ותראה באיזה אידיאל גדול לבנות את העולם. זה קין. או שט, בוא נבנה אנשים שהם שמים את העולם בצד, נכנסים לאינקובטור לחממה של בית המדרש, שבועים בעולמות רוחניים, וכל העולם מסביב לא מעניין אותם, וכמשל של הילדים אחריי המבול, כפשוטו. כמו שקרה בדיוק, שלושה דורות אחרי חנוך השני של שט. אם כן, אנחנו לא בדגם החינוכי של קין, ולא בדגם החינוכי של שט, כלומר תפיסת החינוך שלנו היא לא לבנות את העולם בלי אלוהים, ולא לברוח אל אלוהים בלי לבנות את העולם. כן.
לעומת שחנוך יתהלך, זאת אומרת מבחינה אישית.
חז"ל אומרים את ההבדל הזה. יש הבדל בין להתהלך את לבין ללכת לפני, לבין לך לך. יש כל מיני דיוקים, אתה צודק.
הקדוש ברוך הוא מוליך אותו, הולך יחד עם הקדוש ברוך הוא, לא הולך...
תכף נראה. אז כשנגיע לאברהם, תכף נראה, אתה צודק. אז תכף נראה מה הכוונה בזה. בכל אופן, אם כן, למה ויתהלך חנוך את האלוהים והתוצאה ואיננו? למה? כי לקח אותו אלוהים. זה לא עונש. הקדוש ברוך הוא אומר לחנוך, אתה רוצה להיות מלאך? בבקשה, בוא ניקח אותך לעולם המלאכים. אתה בעולם הזה כדי לבנות את העולם, לא כדי להיות מלאך ולברוח מהעולם. בסדר. הלאה. נכון, אבל לפי... נכון. ולכן החנוך הזה היה לו מדרגה עליונה מאוד, ודאי לפי המקובלים. אבל מבחינת בניין העולם, לפי החתם סופר, אם הייתי אומר זה הרב קוק, היית אומר לי זה הרב קוק. החתם סופר. מה לנו אותו מהחתם סופר? דברים קשים, רבותיי, אין פה לאן לברוח. דרך אגב, ההקדמה של החתם סופר היא הקדמה ארוכה, הוא מפרט את זה אחרי זה הרבה יותר, ומדייק את זה הרבה יותר. בואו נתקדם, כי אין לנו עוד הרבה זמן ברשותכם. אם כן, החנוך השלישי שאותו אנחנו מחפשים, או החינוך השלישי, או החניך השלישי, הוא החניך של אברהם. אבקש בעשר דקות הקרובות להשתחרר מכל הדעות המוקדמות שאנחנו זוכים מהגננת. בסדר? אז נא להשתחרר מהגננת, בלי לזלזל בגננת. את גננת, אני רואה. כן, אז בלי לזלזל בגננת. בסדר? אבל קצת להשתחרר. מה שמך? חנה, אני יכול לשתף אותך בדיון הזה ותתייחסי לשאלות ותעני תשובות? אכפת לך? בסדר גמור, אוקיי. אני קורא. אני עכשיו מתקשר עם חנה, אבל חנה היא השופר של כולנו, בסדר? אנחנו במקור שלוש, מחפשים את החנוך השלישי, את החינוך השלישי, את החניכים שאנחנו רוצים להיות מחונכים כמותם. פסוק י' ד', רקע. מלחמת העולם הראשונה, ארבעת המלכים בחמישה, מלחמה קשה מאוד, ארבעת המלכים מנצחים את החמישה, עד כמה הם חזקים שהם מסוגלים לנצח אפילו חמישה, תוך כדי תנועה במרכאות לוט שבוי, ואברהם אבינו שומע שלוט שבוי. ואז מופיע הפסוק הבא. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו, 18,300, וירדוף עד דן. עוד מילה אחת רקע. אברהם אבינו לפני הפסוקים האלה, לפני סיפור המלחמה, נמצא בחברון. לוט שבוי, לפי מה שהפסוק הבא מתאר, שאברהם אבינו צריך לרדוף עד חובה אשר משמאל לדמשק, כלומר עד בערך נגיד אזור סוריה, אברהם אבינו יוצא עכשיו למרדף, לשחרר את לוט. מחברון עד דמשק. בואו נצייר איזה כביש 60, מי שמכיר היום, או כביש הבקעה, חוצה את כל הגזרה, ממשיך על הצפונה עד דמשק. זה חתיכה רצינית הסיפור הזה, נכון? אוקיי, עכשיו אני שואל את הגננת, שכחתי לשמח עוד פעם. חנה, רק את עונה לי, מה המטרה שאברהם יוצא בשבילה למרדף מחברון עד דמשק? אין מה להתלבט, זה כתוב בפסוק. מה המטרה? מה זה להציל את לוט? בואו נדבר במושגים של עיתון רגע. כן, אני בכלל לא רוצה במושגים של ישיבה. לשחרר את לוט מהשבי. הוא לא הולך להגיד תהילים עכשיו על יד הכלא של לוט שבוי בו, נכון? הוא הולך להציל את לוט. הוא הולך לעשות מעשה. כמה אנשים הוא לוקח איתו לפי הפסוק? מה כתוב? אמרנו שרק חנה מדברת. אומר אשתו כגו, אמנם, איך? 300?
18,300.
לא, 18,300. אם כן, כמה זה סך הכל? 318. אם כן, אברהם אבינו יוצא למשימה להציל את לוט, כלומר לשחרר את לוט מהשבי, כשהוא לוקח איתו 318 חניכים, וירק את חניכיו, ילידי ביתו. שאלה לחנה בלבד. חנה, אם את אברהם שיוצאת למשימה להציל את לוט, ואת לוקחת איתך 318 אנשים, מי הם אמורים להיות 318 אנשים האלה? רק חנה אמרנו.
חבר'ה רציניים.
חבר'ה רציניים, זה כותרת כללית מדי.
חזקים, גיבורים, אמיצים.
תגידי במילים של היום. קומנדו, סיירת מטכ"ל. כלומר, אם בעלך, מה שם בעלך?
מאיר.
תסתכל רגע אלינו. מאיר, אתה כתב מעריב, אתה עורך עיתון מעריב או ידיעות, ואתה צריך להוציא תמונה לעמוד הראשון של העיתון. ואתה שואל את חנה, תגידי, בלי שאלה בא מהישיבה ומתחיל קצת לבלבל, אלא מה שכתוב בפסוק. ואתה שואל את חנה, תגידי, איזה תמונה אני מצלם שתהיה בעמוד הראשון של העיתון? מה אני אראה מחר בתמונה הראשונה בעמוד הראשון בעיתון מעריב? אני אראה 318 לוחמים. כן? משופצרים, מאובזרים, מאומנים, בפקודת קרב, לשחרר את גלעד שליט. זה מה שאני אראה. עד לכאן, נכון או לא? למה אתה מתלבט, מאיר? זה מה שכתוב. לא, אני ראיתי שאתה מתלבט. זה מה שכתוב. אני קורא שוב. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו, 18,300, וירדוף עד דן. ויחלק עליהם לילה. דרך אגב, חז"ל כבר רש"י מביא זה על הפסוקים. חז"ל אמרו שאברהם אבינו עשה כמנהג הלוחמים, כמנהג הרודפים, עשה מרתק, עשה מערב, הלך בכיוונים אחרים וכו'. ויחלק עליהם לילה ובעבדיו, ויקם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. ואז וישב את כל הרכוש וכו', וגם את לוט אחיו ורכושו. אם כן, לפי המציאות שכרגע אנחנו מסבירים, החניכים שאברהם אבינו גידל אצלו בבית הם 318 לוחמי ימ"מ או סיירת מטכ"ל, שהתחום המקצועי שלהם, התחום המדויק, המקצועי המדויק שלהם, הוא היכולת לשחרר שבויים גם בבור שנמצא בחובה אשר משמאל לדמשק. עד לכאן אתם מסכימים? כן. רק יש בעיה אחת עם מה שאמרנו, שהגננת חנה לא לימדה את זה בגן. כלומר, הגננת חנה, ולא רק חנה, הגננת רוחמה גם, לימדה משהו אחר. מה היא לימדה? היא למדה את הגמרא בנדרים, שמביא רש"י. מה אומר רש"י? מקור 6. וירק את חניכיו, אומר רש"י, חניכו כתיב. אם כן, אל תקריא חניכיו לשון רבים, אלא חניכו לשון יחיד. אם כן, מי זה החניך הזה שיצא עם אברהם לשחרר את לוט? זה אליעזר שחינכו למצוות. ומה תעשה עם 318? את זה הגננת זוכרת. 18, אומר רש"י, רבותינו אמרו, אליעזר לבדו היה. אם כן, לא 318 לוחמי ימם. נו, אז איך כתוב 318? והוא מניין גימטריה של שמו. תעשה גימטריה של אליעזר א' ל' י' ע' ז' ר', תמצא 318. אם כן, אני חוזר עכשיו למאיר. מאיר, אתה עורך עיתון מעריב. צריך להוציא תמונה לעמוד הראשון של העיתון, לפי הפירוש הזה של רש"י. מה יהיה בתמונה? אברהם, אליעזר, דף יומי, מסכת חולין, יוצאים להציל את גלעד שליט. שאלה. אז מה יהיה בעמוד הראשון, בתמונה הראשונה, בעמוד הראשון של עיתון מעריב? ריבונו של עולם, אני במתח. אז יש שם 318 לוחמי ימ"מ, או יש שם שני בנישים, כמו שאומר אלעד? מה יהיה שם? מי הם החניכים האלה, ריבונו של עולם, שאתה, אברהם, גדלת אצלך בבית? תשובה, שאנחנו מגיעים לנקודה של השיעור הזה, של הלימוד הזה. התורה לא בא לתת לנו תמונות לעיתון, ולא בא לספר לנו סיפורים. התורה באה ללמד אותנו עקרונות. והעיקרון, עכשיו הנקודה, והעיקרון שהתורה באה ללמד אותנו הוא שאברהם אבינו גידל אצלו בבית אנשים שמצד אחד הם צדיקים כמו אליעזר, שחז"ל אמרו עד כדי ככה לאליעזר שזה אחד משבעה אנשים שהם לא מתו, כמו אליהו הנביא למשל, כמו יעקב אבינו, ככה חז"ל אמרו באחד המדרשים. ומצד שני, אותם אנשים שהיו ספוגים בערכים אלוקיים יכלו לקחת אחריות על בניין העולם, בניין המציאות, ולהתעסק במציאות היותר מסובכת כמו מלחמה, ולשחרר שבוי מהכלא שלו. זה החניכים שאברהם אבינו גידל אצלו בבית. לכן התמונה של עיתון מעריב הראשונה והשנייה זה לא העניין, אלא אברהם אבינו גידל בבית אנשים מחונכים, חניכים, חניכיו, שהם אנשים כאלה שיודעים לחבר בין קין לשת. לא כמו קין שבונה את העולם בלי אלוהים, ולא כמו שת שבורח אל אלוהים בלי העולם, אלא אותו אדם שיודע שכל הכוח שלו נובע מהמקור האלוקי, אליעזר שחינכו למצוות, ומצד שני, כשצריך לפעול פעולה, לוקח אחריות, יוצא לדרך, מבצע צבאי, משחרר את גלעד שליט. אני חושב שאני לא אתה, אולי רק עוד משפט אחד, זה החינוך האברהמי. החינוך האברהמי זה החינוך הזה. לגדל אנשים שכל כולם ספוגים בערכים מוחלטים, בערכים אלוקיים, אבל מצד שני, מאורים בחברה, לוקחים אחריות על המציאות. אברהם אבינו לא עצר בכיכר חברון ואמר תהילים, הוא פשוט עלה על שכפץ, נשק ביד, קדימה הסתער, זה קילומטראז' לא קטן, כמו שאמרנו, מחברון עד דמשק, בדרך בטח הוא למד דף יומי עם אליעזר, זה בסדר, אבל כשהוא הגיע לשם, ידע לעשות את המלאכה כמו שצריך. זאת המגמה של מה שאנחנו מנסים לעשות פה. אנחנו מאמינים בזה באופן עקרוני, אנחנו לא אומרים את הדברים האלה כדי להיות נחמדים להורים. אנחנו אומרים את הדברים האלה כי אנחנו מאמינים בהם בלב שלם. החניך הישראלי, שהוא החניך היהודי, אבא של יוגב, שהוא החניך האברהמי, זה אותו החניך שיודע להיות מצד אחד צדיק אליעזר, מצד שני לוחם ימם 318 לוחמים. תראו רק עוד הערה אחת, בזה נסיים. בסוף הפסוקים במקור 3, ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי המלחמה, אחרי שובו מעקות את כדר לעומר ואת המלכים אשר איתו, לאן כל האום התכנס אז באותם ימים אחרי מלחמת העולם הראשונה? אל עמק שווה או עמק המלך. מה זה המקום הזה? עמק שווה או עמק המלך. יש כפשוטו ויש כדרשו. אומר רש"י, מקור 6, פסוק י"ז, עמק שווה או עמק המלך. ומדרש אגדה, עמק שהושבו שם כל האומות, כלומר הייתה שם אספה כללית של האום, והמליכו את אברהם עליהם, כלומר נשיא האום, בהסכמה כללית, לא בלחץ בינלאומי של ארצות הברית, בהסכמה, בהזדהות, היה אברהם, והמליכו את אברהם עליהם. למה המליכו עליהם את אברהם? לנשיא אלוהים ולקצין. יש אדם אחד שמסוגל להיות גם נשיא אלוהים, שט, גם קצין, קין. מסוגל להיות גם נשיא אלוהים, אליעזר, גם קצין, 318 לוחמים. משפט אחרון, בזה נסיים, מקור 12. אומר הרב באחד הפנקסים, פנקס זין, אות מ"א, מה שאני דורש ומבקש מהמחנכים שלנו, ואני חושב שהרב דורש את זה מאיתנו כהורים, מאיתנו כמחנכים, כמחונכים וכו', מה שאני דורש ומבקש מהמחנכים שלנו, בייחוד המחנכים המודרניים, הספוגים מהרוח הלאומי שלנו, שיודעים מה זה להעמיד מדינה, ויודעים מה זה להקים צבא, ויודעים מה זה לפתח כלכלה, ויודעים מה זה לבנות העשייה, הייטק, עולם הייטק וכדומה, וכל זה חשוב מאוד. אבל מה שאני דורש ומבקש, אומר הרב, שיכירו את חובתם לעשות את מלאכת החינוך למלאכה שלמה, ולא לחצי מלאכה, לדבר ולא לחצי דבר. כלומר, ואחר שישימו אל ליבם, כי יש במציאות בנפש הילד לא רק צד חילוני לבדו, כלומר צד מעשי, צד חומרי, צד של בניין העולם, שהוא חייב לצאת אל הפועל, כמו אברהם אבינו, שיודע לצאת למלחמה. הוא לא מסתפק בלהגיד תהילי, הוא יוצא לקרב. אז יש במציאות נפש הילד לא רק צד חילוני לבדו, שהוא מוכן למלא את סיפוקו בידיעות חילוניות ובערכים ובשאיפות חילוניות, שכל זה צריך טיפול וצריך טיפוח לכתחילה, לא בדיעבד. אנחנו לא מתנצלים. הצדדים הטבעיים שבאדם ובחברה צריכים לצאת אל הפועל לכתחילה כאידיאל, לא כבדיעבד. אבל חוץ מזה, חוץ מהממד הזה שקוראים לו תעודה וציון ותואר וכדומה, שזה חשוב מאוד, אבל חוץ מזה, אלא שיש בו גם כן בנפש, בנפש הילד, בנפש האדם, צד נפשי קדוש, שלשם טיפולו ופיתוחו הוא צריך למזון של קודש וכלכלה רוחנית מקודשת. אברהם אבינו, אתה בונה אצלך בבית רק לוחם ימם? סכנה. אתה בונה אצלך בבית רק מישהו שיודע ללמוד איתך דף יומי? סכנה. אתה בונה אצלך בבית אדם שמסוגל להכיל את שניהם. זה האדם. ולפיכך יהיו הזהירים, המחנכים, במלאכת שמיים שבידם, ויפקחו על הצד הנפשי הזה המקודש, לא בפחות חיבה ולא בפחות התעניינות, שהם מטבלים בצד החילוני של הנפש. והליכות החינוך המודרני הנהוג בשדרות הרחבות שלנו, אני רוצה לעצמי לומר להורים, וכן להפך, לא לטפל בצד המקודש של, שבנפש הילד, ולהזניח את הצדדים היותר טבעיים, נקרא להם מקצועיים וכולי, אבל זה לא התפקיד שלנו פה, אבל בגדול, בכיוון הכללי. אומר הרב, אני בטוח אני שבתשומת לב לשאלה גדולה וחודרת זו, יועילו לתקן את בדקי החינוך, ואם זה יגדרו גם כן פרצות רבות, במלכי התחייה הלאומית שלנו, ושאיפת בינן הארץ על ידי בניה שווים לגבולה. נזכה להיות מהחניכים של אברהם, לא ללכת לקצוות, לחניך של קין ולחניך של שט, ועד בזו השם נזכה לגבולה שלמה. החבר'ה שלכם, הילדים שלכם, סופגים את זה, ברוך השם פועלים את זה, תראו מהם רק נחת, בעזרת השם. יישר כוח.